לא שווים כולם ללימודים. זה ייעשה באיטיות ובזהירות בהתאם למספר החולים בכל יישוב ויישוב, עוד מעט נביא את הפרטים. אבל בעוד כולנו, הציבור החרדי מקפיד מאוד מאוד על הכללים. עושה הכל בזהירות, מתפללים בכאב גדול בחצרות הבתים ולא בבתי הכנסת הסגורים. באזורים החילונים, לצערנו רואים הפרות חסרות תקדים של ההוראות. חופי הים מלאים, הקניונים מלאים, מסעדות החלו להיפתח בניגוד להוראות. אבל לא ראינו שם שוטרים שמגיעים לאכוף את התקנות לשעת חירום שלאט לאט הופכות לפחות ופחות חירום ופחות רלוונטיים. אבל בבתי כנסת ראינו את השוטרים באים בזה אחר זה. נעסוק הבוקר בפוליטיקה ובקורונה, נזעק את זעקת בתי הכנסת הסגורים שחייבים להיפתח כבר. כמה שיותר מהר, אבל בזהירות מרבית וגם זהירות מרבית נוספת, מזג האוויר שרבי מאוד מאוד ילווה אותנו כל ימות השבוע הקרוב, תשתו הרבה מים, אל תצאו לשמש אם לא צריך. נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
לפני ברק החמימה בחדר החדשות, יושב נדב ארבל, שלום, בוקר טוב.
חמימה לגמרי, בוקר טוב בצלאל, אלה הכותרות לשעה הזו. מערכת החינוך חוזרת הבוקר כאמור לפעילות לימודים מלאה, כמעט לאחר חודשיים בשל מגפת הקורונה. חלק מהרשויות הודיעו כי יחזירו את הפעילות עד ליום שלישי בשל הצורך להיערך לקראת חזרתם של התלמידים. במוסדות החינוך החרדיים ההחלטה תתקבל על ידי מנהלי המוסדות, בהתייעצות עם מנהלי הרשתות והרבנים. בבני ברק יפעלו מוסדות החינוך המיוחד בלבד, ובאלעד יחזרו הלימודים רק ביום שלישי. על פי ההנחיות החדשות, תלמידי כיתות ד' ומעלה יחויבו לעטות מסכות בזמן השיעור, ולשמור על מרחק של 2 מטרים אחד מהשני בהפסקות. הממשלה ה-35 תושבע היום בכנסת בטקס שיחל בשעה 13:00. מלאכת איוש התיקים בליכוד נמשך ומותיר אחריו לא מעט מאוכזבים. הבוקר הודיע ראש הממשלה כי השר יואב גלנט ימונה לשר החינוך. אמש נודע כי השר אלי כהן ימונה לשר לעניינים אסטרטגיים והשרה גילה גמליאל לשרה במשרד ההגנה והסביבה. הנגבי, סהר ודיכטר כרגע מחוץ לשולחן הממשלה. הממשלה החדשה צויה להיות הגדולה ביותר בתולדות המדינה עם 34 שרים ומספר לא ידוע של סגני שרים. רוכב אופנוע נהרג הלילה בתאונה עצמית בירושלים. משטרה פתחה בחקירה. שריפה פרצה הלילה בבניין המועצה הדתית באשדוד. 5 צוותי כיבוי פעלו במקום. האירוע הזה הסתיים ברוך השם ללא נפגעים. ידיעות שהעביר כתבנו בנצי לזרוביץ'. תחזית מזג האוויר, גל חום כבד ישרור בכל רחבי הארץ עד ליום שלישי, קיים חשש חמור לשריפות. אלה הכותרות לשעה הזו.
תודה נדב, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
בצוות שלנו אסתי פלד ואבי גדלוביץ', הטכנאי הוא מוטי קופפר, אנחנו מתחילים. 8:03, שוב שלום לכם, בוקר טוב, עוד מעט כל העניינים הפוליטיים, היום מוקמת ממשלה, ממשלה ה-35, ומרתק מה קורה שם מאחורי הקלעים, אבל זה עוד מעט, קודם כל מה שקורה במוסדות החינוך. צבי טסלר כתבנו, שלום בוקר טוב.
שלום בוקר אור.
אז יש הרבה בלבול, הרבה הורים ממתינים עכשיו לדעת, מה עושים היום עם הילדים, חוזרים, לא חוזרים, איך חוזרים, לאן חוזרים?
אז הבלבול הוא בעיקר בציבור שלנו, בציבור החרדי, בציבור הכללי, בגדול, די חזרה לשגרה. יש כמה ערים שבהם זה נדחה למחר, למחרתיים, בעיקר בערים הגדולות, 15 רשויות הגדולות הודיעו שדוחים את זה ביום, בעיקר כדי להתארגן לגבי הכיתות הגבוהות, אבל בגדול מערכת החינוך מתחילה מגיל לידה ועד סוף הלימודים למעשה, כולל הכיתות הגבוהות. לגבי, וכשמוחרג מזה, האזורים האדומים. באותם אזורים בעצם הפתיחה היא לא אוטומטית, אלא נעשה תחת שיקול דעת, כשבסופו של דבר, בכל האזורים האדומים, לא מתחילים היום את הלימודים. מוסדות החינוך של החינוך העצמאי, בכל הארץ הודיעו שההחלטה תהיה על ידי מנהלי המוסדות, בהתייעצות עם הרשת, בהתייעצות עם הרבנים, אבל בכל מקרה, בבני ברק, בבית שמש, בשכונות החרדיות בירושלים, שהיו תחת הגדרת של הגבלות תנועה, כל אלה לא מתחילים, לפחות לא בשלב הזה.
הבנתי, אז אין חינוך חרדי היום, החינוך חרדי, מה שהיה סגור עד עכשיו, המשיך להיות סגור, עד מתי?
תראה, אנחנו רואים שהקצב של הפתיחה אני מדבר בכלל בארץ, הקלות, הוא מאוד מאוד מהיר. לצורך העניין, רק ביום רביעי הודיעו שבכיתות הגבוהות יתחילו היום במתווה של יום בשבוע עד יומיים בשבוע, בסופו של דבר ביום חמישי בלילה הוחלט לפתוח לגמרי, וזה בגלל המספרים הנמוכים שברוך השם גם היום אנחנו מדווחים עליהם. וכשאתה רואה את המספרים האלה, ככל שהם ממשיכים ואנחנו מתרחקים מהקלות נוספות שהיו, לצורך העניין ההקלות המשמעותיות הגדולות האחרונות היו ביום חמישי, לא האחרון, זה שלפניו, כשנפתחו השווקים והקניונים. ובפועל אנחנו רואים מיום חמישי עד יום ראשון מספרים מאוד נמוכים, אז זה מאפשר פתיחה מהירה יותר ויותר, ולכן אנחנו נראה ביום יומיים הקרובים עוד ועוד פתיחות שתוכננו באופן מדורג ליותר זמן מוקדמות, כמו שראינו את אולמות האירועים נפתחים ביום חמישי בערב, הודעה על גני אירועים, האולמות עדיין סגורים, אבל גני אירועים עד 50 אנשים, כולל אוכל, כולל ריקודים, תחת מרחק, ריחוק חברתי, אבל נפתחים, אנחנו נראה עוד ועוד, אנחנו יודעים שגם סביב בתי הכנסת יש דיונים שהיו זה, גם הלילה.
זה הנושא, היו דיונים הלילה על כך?
היו דיונים הלילה לגבי בתי הכנסת, ישנו איזשהו, לפי מה שאני מבין, מגורמים במשרד הבריאות, ישנו מתווה שהוא דומה למתווה של הכוללים. הכוללים היום הרי בתור מוסד חינוכי הם חזרו ללמוד, במתווה של עד 15 תלמידים, עם ריחוק ביניהם, כשיש רישום מסודר ובודקים חום בכניסה, מן הסתם רלוונטי בימות החול בלבד, וכן רוצים לעשות משהו כזה, כי מתכונת שבה הכניסה היא חופשית, ובה כל אחד נכנס, מספלל ויוצא, היא מתכונת שהם חוששים ממנה מאוד, בגלל שבתי כנסת בארץ, וגם בקהילות יהודיות בעולם, היו מוקדי הדבקה. ולכן החשש הוא מפתיחה מוחלטת, שכמובן בצידה עלול להיות גל שני חס ושלום. ולכן פתיחה מוחלטת שבתי הכנסת עדיין מחכים. אני יכול להגיד לך גם עוד משהו שנמצא
בפתיחה,
גם אם לא ידברו עליו בפירוש, השבוע זה השבוע האחרון של הרמדאן. ואם פותחים כנסת, יצטרכו לפתוח את כל...
לא מקבל את המשוואה הזו, כי כשסגרו את הערים, היהודיות, החריגו את הערבים, וכשסגרו את הערבים, החריגו את היהודים. לא, אין קשר. בוא... אין מה לפחד מזה.
אני לא אומר שאם יש מה לפחד, אין מה לפחד. אני מדבר לך שזה נמצא בתמונה שם, שלפתוח לחלוטין מוסדות...
יש לי מתווה יותר פשוט, במשרד הבריאות יש נתונים מאוד מפורטים על כל רחוב ורחוב במדינה, על כל שכונה ושכונה. שכונה שאין בה חולים, אפשר לפתוח בצורה מדודה, בלי מבוגרים. שכונה שיש בה חולים, צריך להמתין, לחשוב איך עושים את זה, צריך פשוט בהדרגתיות, אין ברירה. טוב.
טוב, השאלה, אתה יודע, כמה זה ניתן לאכיפה?
בואו, הציבור ממושמע היום, ואם יאמרו שבשכונה ספציפית יש בה חולים, אנשים גם מפחדים וגם לא יבואו לבתי כנסת, כי הבינו שאי אפשר עדיין לפתוח באותה שכונה ספציפית, ובשכונה שאין בכלל חולים, אין שום סיבה שבעולם, כי אין מי שידביק, אם כולם בריאים לפחות על הנתונים.
שבוא יגיד למישהו, אתה משכונה כזאת, אל תיכנס אליהם לבית הכנסת, אתה מהשכונה הזאת.
לפחות בשבתות, לפחות לשבתות, חג השבועות שמתקרב. טוב, עוד נעסוק בזה בהרחבה בהמשך התוכנית. צבי טסלר, תודה רבה.
תודה לך,
להתראות. תודה. רק נזכיר שביממה האחרונה נוספו במדינת ישראל 6 חולים בלבד, זה נכון, אתמול בלילה, כך שהמספרים הולכים ונסוגים ממש לאחור. ברוך השם, צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל רגע. ורגע עוד נחזור לזה בהמשך התוכנית. עכשיו לפוליטיקה, איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
שלום, בצלאל, בוקר טוב.
אז היום ממשלה חדשה, מה הלוז שלנו היום?
עת משעה אחת תפתח המליאה למעשה, השבעת הממשלה ה-35, זה נפתח בנאומים של ראש הממשלה ושל ראש הממשלה החלופי בני גנץ ושל יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. לאחר מכן דיון סיעתי, הצבעה והשבעת ראשי הממשלה והשרים וגם בחירת יושב ראש הכנסת, נזכיר שהם התפטרו שוב. גם יריב לוין נתפטר מתפקידו כשר, גם בני גנץ בתפקידו כיושב ראש הכנסת, בתקווה כמובן שהדבר הזה יקרה היום. להערכתי זה יקרר משהו מהשעה 1 עד השעה 6-7, זה בערך...
למה? כי בליכוד עדיין לא סגור הכל.
גם בגלל שלא סגור הכל, וגם בגלל שאתה יודע, כבר היינו ביום חמישי, הגענו לרחבת הכנסת כדי ממש שעה לפני ההשבעה, דחו את ההשבעה ליום ראשון, תקווה היא שהדבר הזה ייסגר היום, גם נכון לשעה זו, עדיין בליכוד לא סיימו את כל חלוקת התיקים, נשאר עוד איזה תיק וחצי לדעתי, תיק החינוך ניתן לגנט, נשאר אנרגיה, ואולי עוד איזה תיק להשכלה גבוהה, ורשימת המאוכזבים עדיין גדולה, גם אם חלק מהם לא יושבעו היום, אבל עדיין, אתה יודע שזה לא קורה, זה לא קורה, אבל...
בוא נאמר רגע, מי המאוכזבים? ניר ברקת, גדעון סער, יובל שטייניץ?
שהוא דח מתפקידו כשר אנרגיה, בכל אופן משרד לא כל כך גדול, זה ולקין שגם כן עכשיו לאחד ממקורביו של נתניהו ועדיין לא קיבל את תפקידו, הוא החל כשר לענייני ירושלים ומחפש איזשהו תפקיד לענייני גם עכשיו, צחי הנגבי שיצא מהפגישה עם נתניהו מאוכזב מאוד לדברי מקורביו, אבי דיכטר, הזכרת את ניר ברקת שקיבל הבטחה לתיק האוצר ובשלב הזה נראה שישב באוצר בבית כנראה, ויובל שטייניץ כמו שאמרתי שהוא דח מתפקידו וממש כעת נמצא בבלפור על מנת לדון, יכול להיות שנתניהו כן יחזיר אותו לתיק האנרגיה, שטייניץ סרב לקבל את ההצעה לתיק המועצה להשכלה גבוהה יחד עם אחריות על עוד כמה דברים, חברות בקבינט למשל ודברים נוספים, אבל תשמע, רוב הדברים כבר בגדול סגורים, כמו שראינו, הזכרנו את גלנט שהתקוטט עם ברקת, לא התקוטט בדיוק, אבל היה על אותה משבצת של ברקת לתיק החינוך, דווקא ערבים אמרו שתיק החינוך הגיע לאלקין, אולי כעקיצה למפלגת ימינה, לשים שם אדם חובש כיפה, כשבדרך כלל היה הולך לציונות הדתית, בסופו של דבר אלקין בשלב הזה עדיין נשאר בחוץ.
יש עדיין שני תיקים, יש עדיין שני תפקידים שלא ניתנו לאף אחד. שר במשרד האוצר, שר במשרד החינוך, ואפשר שר בעוד כמה משרדים, יחד עם השר שמעליו, ופתרת את הבעיות.
לא, לא, גם
כבר היה דבר כזה, נתניהו היה...
כן, אבל גם מספר השרים מוגבל, בסופו של דבר כזה ממשלה פריטטית, נשארנו עם שר וחצי, זה בערך מה שקורה, נזכיר ש... שר במשרד האוצר, השר הנכנס, ישראל כץ מסרב, מסרב לפחות לחלק מההצעות, אני יודע, למשל היה דיון...
אבל יש לו סגן, יצחק כהן משס, לא?
גם זה אני מניח שאנחנו נמתין ונראה אם זה יקרה.
לא בטוח, כי הבנתי שזה חלק מהחבילה של שס.
נכון, זה חלק מהחבילה, ואני מבין שיש קצת חיכוכים, אם זה יתבטא רק בגזירת סרטים, אני מניח שישראל כץ יסכים, אבל מתן הסמכויות, אתה יודע, זו השאלה בסופו של דבר.
טוב, אז אלוס, אתה אומר היום אחר הצהריים, לקראת ערב, יצהירו השרים אמונים לממשלה החדשה מול הכנסת, ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי, ויצאו לדרך ויתחילו לעבוד, ויש הרבה 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 מה לעבוד. לא
הרבה מה לעבוד וגם הרבה עובדים, תשמע, הממשלה הכי גדולה בתולדות מדינת ישראל, אז יש לכולם עבודה ברוך השם, גם לאנשי כחול לבן, גם לשרי הליכוד, ונקווה שנתניהו יצליח, אתה יודע, לצלוח גם את רשימת המאוכזבים, שכמו שאמרנו, עלולים אולי לשבש, איך אמר דיכטר, בוקר טוב נתניהו, אתה יודע, אנשים מאוד מאוד לא מרוצים מחלוקת התיקים בליכוד, וצריך להמתין ולראות איך נתניהו יפתור את זה.
לא דיברנו על המפלגות החרדיות, כי הכל ידוע. זהו, שגרירים עוד יש אפשרות, אבל לא דיברנו על המפלגות החרדיות.
אני חושב שהמפלגות החרדיות בסיכום העניין הם המנצחות, אתה יודע, לא היה פה אפילו מסע ומתן. נשארו עם התיקים שלהם, אפילו שדרגו את התיקים שלהם. בימינה אפילו מבקרים את העובדה שהחרדים, כן, חבר הכנסת יעקב אשר, יהדות התורה, לקחו את התיק שמיועד להם, שזה רשות ועדת החוקה, זה לא תיק, זה רשות ועדה, כשהיום הם מבינים שאחרי הפיצול של הרב רפי פרץ, אז בעצם הם נשארו עם חמישה חברי כנסת, אין שום הצדקה לתת להם יותר משר וחצי, וההצעה של נתניהו לשני שרים, הם היו אמורים לחטוף אותה, אבל הם אומרים עדיין צריכים איזשהו תפקיד לילד שקד, זה רשות ועדה או משהו כזה, והם דורשים את ועדת החוקה. ספק אם נתניהו יריב עם החרדים בעניין הזה, עם יהדות התורה, ויפרק את ההסכם שכבר נחתם. צריך להמתין ולראות. עדיין נמשך איזשהו ערוץ ומסע ומתן, ראינו שלא, גם בנאומים שלהם ביום חמישי, ראשי ימינה, בנט, שקד וסמוטריץ' עדיין לא, איך נקרא לזה, סיימו את המסע ומתן לגמרי, הם עדיין נשאירו איזשהו פתח, בליכוד מנסים אולי לפרק את גם את הקונסטרוקציה הזאת, להביא את מוטריץ לבד, אבל ספק אם הדבר הזה יקרה.
איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, תודה, בוקר טוב.
תודה רבה.
עכשיו חבר הכנסת אופיר סופר מימינה איתנו, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר אור, שבוע טוב.
זהו, הסיפור מאחורינו, אתם באופוזיציה, לא מצטרפים בשום קונסטלציה?
סיפור מאחורינו, אנחנו באופוזיציה, נפעל מהכנסת בצורה עניינית, נתמוך במה שצריך לתמוך, נתנגד למה שצריך להתנגד. היתרון בזה...
כלומר, בניגוד לשאר חברי האופוזיציה, אתם אופוזיציה עניינית.
נראה לי שכך נכון לנהוג, בטח כשאתה היית רוצה לראות ימין וכמה שיותר ימין. אני כן אומר ש... אנחנו באמת לא הוזמנו אף פעם להיות שותפים בממשלה הזאת, זאת אומרת מהרגע שהמסע ומתן הפך להיות רציני, הכל היה דרך התקשורת, ההצעות היו נראות כמו, כפי שהן נראות. משמעות היא שבאמת נתניהו כנראה לא רצה אגף ימני משמעותי אצלו בקואליציה.
אני חושב משהו אחר, אני חושב על זה עכשיו, אני חושב שהסיבה היא אחרת. רפי פרץ נכנס לממשלה, כלומר הסיפור הוא אישי, נתניהו לא רוצה את בנט ושקד, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה את הציונות הדתית, הוא לא רוצה את בנט ושקד, ולכן הוא גם פיצל ומשך את רפי פרץ פנימה.
לא, בצלאל, אני חושב ש...
אחרת הוא לא היה בפנים.
הסיפור הוא שנתניהו מעדיף שלא יהיה לו ימין חזק. אתה יודע מה, בוא ננסה רגע אחד לצאת לפרספקטיבה אחרת קצת. ערב הקמת הממשלה, טס פומפאו למדינת ישראל, נפגש. מספר שעות, שלוש פגישות עם ראש הממשלה, עם בני גנץ ועם שר הביטחון המיועד. למי שחושב חדים, שאל את השאלות ששאל, למחרת בבוקר דווחנו שברור שפומפאו לא טס מארצות הברית לישראל, הלוך ושוב, אלא הייתה תכלית לפגישה הזאת. אחד הסעיפים המובהקים שצריכים לחתום עליהם, כל מי שנכנס לקואליציה הזאת, זה שהוא חייב, מה שנקרא, לפעול בהתאם לעמדת ארצות הברית. זאת אומרת, כל מי שנכנס לשם בעצם, מאבד את היכולת שלו להשפיע בצורה אמיתית מבחינה מדינית. עכשיו תראה, בוא, אם אנחנו היינו נכנסים לשם, אז לצורך העניין, סביר להניח, ולמקום יחסית משמעותי, כנראה שלא כל התוכנית המאה של טראמפ, לא היינו זורמים על כל תוכנית המאה של טראמפ, עכשיו אנחנו באמת לא יודעים לאן אנחנו הולכים, ואני מקווה שיהיה מדובר פה בסופו של יום רק על החלת ריבונות. רק אני אומר, הצירוף של כל הדברים האלו, זה שבאמת לא היה ניסיון אמיתי לצרף אותנו לממשלה, להפך, הראו לנו את הדרך החוצה, ההסכם הקואליציוני, היעדר...
אבל ברור לך, אופיר סופר, ברור לך, שאם סמוטריץ' היה עושה סימנים שהוא רוצה להצטרף, ואתה גם כן, יחד עם רפי פרץ או בנפרד, הייתם בתוך הממשלה, ובנט ושקד יחד עם מתן כהנא היו נשארים בחוץ, כי לשם נתניהו חתר וחותר. אני חוזר על מה שאמרתי קודם.
אין דבר כזה, שום דבר אינו לגיטימי, זה שרשימה שרצה ביחד.
זה כבר שאלה אחרת, שאלת הלגיטימיות היא כבר עניין אחר, אני הולך לשאלת הסיבה למה אתם לא בפנים.
כי אני חושב שנסון להתעלות בעניין האישי, זה לא נכון, כי כשהוא רצה להכניס את אהוד ברק, ולהשאיר את האיחוד הלאומי בחוץ, אני מזכיר שזה מה שהוא עשה, אני לא זוכר את השנה.
כי נתניהו אלוף בפירוקים, מפרק את כל מי שהוא לא רוצה מולו, מפרק את זה, מפרק את ההוא, פירק עכשיו את הגוש של ימינה, לקח את רפי פרץ, והוא ניסה גם לפרק עם סמוטריץ'.
לא מדובר כאן בעניין אישי, אלא מדובר פה בעניין מהותי. עכשיו, אנחנו רוצים להיות חזקים בקואליציה, אנחנו לא רוצים להיות משקיפים, ולכן זו הסיבה שאנחנו מחוץ לתמונה.
אני חלילה וחס לא חושב שזה נכון להשאיר אתכם בחוץ, היה צריך לצרף את כל מי שהיה בגוש הימין, הגוש הזה צריך היה להמשיך להיות מאוחד, בצורה הכי חד משמעית. מצד שני, אולי תתחילו עכשיו, אתה לא היית שם אז כך, לא אתה באופן אישי, אבל יהיה מי שירגיש מה המפלגות החרדיות הרגישו כשבנט הלך עם לפיד מול נתניהו והכריח אותו לצרף את שניהם לממשלה ואת החרדים להשאיר בחוץ. אולי תחושות דומות.
אני חושב שזה לא סוד, ואני לא אפתיע אותך שאני מאוד לא אהבתי את המהלך הזה. ואני אומר, בלי קשר, יכול להיות שטוב לנו גם כן קצת לעשות חושבים ולהתחזק ולהיבנות ולכוון ולדייק את דרכנו הפוליטית באופוזיציה. אבל אתה יודע, אני גם לא חושב שזה מנקה את המפלגות החרדיות מהאחריות, כי בסוף לא מדובר פה בחשבונות אישים, בסוף מדובר פה באחריות. בסוף מדובר פה באחריות ובשותפות שהיא חשובה לכל מי שזהותה היהודית של מדינת ישראל חשובה לו, ולכל מי שהמאבק על ארץ ישראל חשוב לו. אני חושב שבעניין הזה אחינו ושותפינו החרדים פספסו, ובגדול, וזה חבל.
כן, מצד לא, אבל בואו ניתן להם את הקרדיט שמנסים עד לעצם הרגע הזה, מנסים בכל זאת לשכנע את נתניהו, מנהלים פה מגעים עם כל הכיוונים כדי שימינה כן תהיה בפנים, אי אפשר לומר שהם עומדים וחוגגים ושמחים לעד, אלא כן מנסים כן לצרף את...
אני לא חושב שהם שמחים לעד.
חלילה וחס.
אני חושב שהם מאוד היו רוצים לראות אותנו שותפים, אני חושב שהם לא פעלו מספיק, נכון?
בסדר, בסוף הם צריכות לדאוג לעצמם, לא צריכות לדאוג לאחרים, אבל הם כן מנסים וניסו, ואמר את זה גפני בסוף השבוע כמה פעמים, וגם דרי ניסה ומנסה.
הם לא צריכים לדאוג לעצמם, אבל אם היו רוצים שההשפעה שלנו, תיגוש, תהיה מספיק חזקה ומשמעותית, היה חשוב להם שגם ימינה תהיה בפנים. עכשיו צריך לומר שאירוע כזה הוא טורף, הוא טורף את המפה הפוליטית, הוא משנה פה דברים, הוא יכול לשנות סביב העולם. אני מקווה שנשוב ונתקן את זה בהמשך, בעוד שנה וחצי או משהו כזה, כשיהיו בחירים.
בינתיים לא נותרו תפקידים, גם אם יתקדם משהו בשעות או בימים הקרובים. ועדת חוקה ששקד רצתה, הלך ליהדות התורה, כל התפקידי שרים,
לא התכוונתי לכניסה לממשלה הנוכחית. התכוונתי בואכה לבחירות הבאות.
בחירות הבאות, עוד 3 או 4 שנים.
בקדנציה הזאת אני לא רואה את זה קורה כאן.
טוב, לא נעים כל הסיפור הזה, ואני אומר לך, אני עדיין עומד על דעתי, נתניהו שבאמת אלוף בפירוקים, פירק כל מפלגה שהייתה מולה, כל מי שהתנגד לו, גם בתוך הליכוד, קח את גדעון צער למשל. שנתניהו לא בא, הוא לא בא לנתניהו בטוב, נשאר בחוץ, הוא גם מפרסם לפני דקות אחדות שהוא ישמח לשרת את עם ישראל כחבר כנסת, אבל את כולם, כולם, כולל בנט ושקד, ואתה וסמוטריץ' עכשיו נפגעים מהיחסים האישיים של נתניהו עם שני האנשים האלה.
תקשיב, לא מדובר כאן על יחסים אישיים, מדובר פה על השפעה אמיתית, וצריך לחשוב, צריך לחשוב את מי הוא החליט לחזק ואת מי הוא החליט להחליש. אני בהחלט אקח לעצמי קצת זמן להתבונן אחר כך על החלוקה, סתם באינטואיציה זו נקודה מעניינת.
חבר הכנסת אופיר סופר מימינה, שיהיה בוקר טוב ושיהיה בהצלחה למדינת ישראל, לעם ישראל, זה הכי חשוב. תודה, תודה, בוקר טוב. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור רק ב-119,000 שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
יחד נעבור את התקופה הזאת בשלום. אנחנו נאבקים עבור הזכויות המגיעות לכם בביטוח לאומי, מס הכנסה ובחברות הביטוח. פגישות וליווי אישי על פי הנחיות משרד הבריאות. החברה המרכזית למימון זכויות. קו חירום מורחב, כוכבית 500.
השירות הלא משפטי.
מצפן, מרכזי הכוון למסגרות לימוד לנערים ונערות. 1-700-500-612. מצפן, מבית נוער בסיכוי.
במיוחד בימים אלו, חשוב שתקבל מה שמגיע לך מהביטוח הלאומי ומחברות הביטוח. במימוש זכויות רפואיות, אתה צריך את לבנת פורנה אמיתית.
כוכבית 2468, לבנת פורן.
אתה נוסע עם ילדים, יש לך רישיון, בעיות משמעת, חוסר ביטחון, בעיות בלימודים, עוצרים אתכם יותר מדי שוטרים בחיים? ארגון אתגרים בחינוך מביא עליכם את הקורס המוקלט רישיון לחנך. מאת הרב אברהם ברזילאי, הכשרה הורית מרתקת מהמסד ועד התפחות. חייגו כעת והנפיקו לעצמכם רישיון לחנך, 077-405-2003. הקורס מוכר גם ללימודי תעודה, אתגרים בחינוך, עם העיניים לאתגר הבא.
שלום, אני גלית כחלון מסניף בנק הפועלים בחצור הגלילית. אני וצוות הבנקאים מחכים לכם בסניפים. תקבעו פגישה מראש בזמן שנוח לכם, ונתראה בסניף.
לקוחות בנק הפועלים. מהיום מגיעים לסניף בתיאום פגישה בלבד. ניתן לתאם פגישה בדיגיטל או בטלפון. כוכבית 2472. למידע נוסף, היכנסו לאתר הבנק. פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי השירות והבנק. תיאום פגישה בדיגיטל ללקוחות המצורפים לערוצי שירות אלה.
עוד לא התניידתם למסלול הכשר בגולן טלקום? אז איך תקבלו 5,000 דקות ב-16 שקלים ו-90 אגורות לחודש בלבד? כמו ששמעתם, 5,000 דקות ב-16 שקלים ו-90 אגורות לחודש בלבד. התניידו עוד היום בכוכבית 9958 או בנקודות המחירה. ההטבה למתניידים במסלול הכשר ל-6 חודשים. לאחר 6 חודשים, 2,500 דקות.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
חדשות JDN, הכי מעודכן, הכי מעניין, והיחיד שמאושר לגלישה בכל הסינונים.
אני צריך שתהיה לי השמחה, ובפרנסה תשרה הברכה. אני צריך נחת וגם בריאות מובטחת.
כשצריכים פשוט מבקשים. יום רביעי, חבב בייר, זה הזמן לבקש ולהתברך. כבר יותר מ-70 שנה, הצדיק רבי שלמה מזוויל מתחנן שיפתחו שערי שמיים עבורנו. מחייגים עכשיו לישיבתו של הצדיק. 1-800-35-35-60 ורואים בעזרת השם ישועות. 1-800-35-35-60.
אתם או ילדיכם סובלים מחרדות או דיכאון עקב המצב? היום ב-10 בבוקר תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center ותשיב לשאלות המאזינים בנושא התמודדות עם חרדות, דיכאון ועוד. הבוקר ב-10, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עוד קצת על הפוליטיקה, בעיקר עם מה שמתרחש עם ימינה, עם הציונות הדתית. יוני קמפינסקי, ערוץ 7, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אז זהו, נתניהו פירק את הציונות הדתית.
לא פירק את הציונות הדתית, הוא עשה תרסיס פוליטי כמו שהוא יודע לעשות. אתה יודע, נתניהו יודע מה שנקרא להתאבד על זה כשצריך. אם אתה זוכר, הוא חזר, הוא ביטל, הוא דחה פגישה עם פוטין רק כדי לוודא שהציונות הדתית מתאחדת, כמו שקראו לזה אז. והפעם, בוא נגיד, הוא ידע שלא להרים טלפון הראשון. היה מושג כזה, הטלפון הראשון שיגיע כמובן לימינה, לנו בערוץ 7 הוא התחייב לזה, התחייב לזה כמעט בכל רעיון, והוא ידע לא להרים את הטלפון הראשון הזה, אבל הוא ידע, כמו שאמרנו, להתאבד כמו שצריך, כדי לפרק את הזהות הפוליטית הזאת של ימינה, אבל לא תצאים את הזאת.
אוקיי, אז הסיפור הוא מה? היריבות האישית, או העינות לבנט ושקד, או
כיול...
חד משמעית. אמר פה אופיר סופר מקודם, לא נכון. אמר מקודם אופיר סופר כאן, זה לא הסיפור האישי, זה הוא רוצה לראות, הוא רוצה ימין חלש.
חד משמעית, אם אתה זוכר, שבשלב כלשהו בקמפיין, שקד כינסה אפילו מסיבת עיתונאים, היא דיברה על כמה שהיא רצה להימנע מהנקודות האלה, והיא אמרה, במרומז אמנם, עד כמה האיבה האישית, בבלפור, בוא נקרא לזה ככה, היא קראתה לזה מקורבי ראש הממשלה, עד כמה האיבה האישית נגד בנט ושקד באופן אישי, הוא קיים, הוא נוכח והוא משפיע על כל מהלך. תראה, מדובר בשותפים לדרך באופן מלא. ותראה מה יצאנו. עכשיו, עוד דבר צריך להגיד. כל ההבטחות שנתניהו הבטיח, שוב אני אומר, ברעיונות לערוץ 7, וכל הרעיונות במיוחד בכיוון המגזרי היו, תצביעו ליכוד, תצביעו אליי, כי בכל מקרה זה לא ישפיע. אז איך אתה יכול מיד אחרי הבחירות להתחיל לדבר על כמה מדטים בדיוק, וכמה דברים כאשר באמת בוחרים נכנסו לקלפי ואמרו, אוקיי, אולי כדאי להצביע נתניהו, בגלל שבכל מקרה נתניהו ישאיר את החבר'ה שלנו לצורך העניין במקומות הגבוהים, במקומות הבכירים, כמו שהוא הבטיח, והנה, לא קיים.
אלוף בפירוקים.
חד משמעית.
פירק ומפרק ועושה מה שבא לו, וככה זה נראה. אבל בסוף, רגע, ובסוף, בנט ושקד וסמוטריץ' מוצאים את עצמם באופוזיציה, יחד עם לפיד וליברמן והיבה יזבק.
אז זהו, בוא נדבר על היחד הזה. בוא נדבר על מה שיקרה. אנחנו חד משמעית הולכים לראות אתגור שהחבר'ה מאתגרים את הממשלה גם מצד ימין, מבחינה מדינית, אבל גם לדעתי והערכתי אנחנו נראה כל מיני נקודות שקשורות דווקא לזהות היהודית של המדינה, דברים שהמפלגות החרדיות אולי לא יצליחו, לא יעזו, לא ישווה להם להתבטא בצורה חריפה. יכול להיות שאנחנו נראה הרבה דברים מפתיעים שלא לא היינו מוכנים אליהם שחשבנו על הממשלה הגדולה הזאת עם גם הימין וגם המפלגות החרדיות ומה שנקרא הגוש, אולי זיכרונו לברכה. וזה נקודה מעניינת, ובכלל, התחושה, אני אומר לך בציבור, ושמעתי את זה בהרבה במהלך השבת, אין תחושה של, אוי, נשארנו בחוץ, יש תחושה של עוצמה, שזה היה המהלך הנכון. תראה, אנשים ראו גם את ההודעה של הליכוד מיד לאחר ההודעה של ימינה, וכל ההודעה הייתה על, הבטחנו להם דברים שמעניינים את הציונות הדתית, הבטחנו להם דברים שמעניינים את הציונות הדתית, שהם יכולים להשפיע את הציונות הדתית, כתבו שם שירות לאומי, כתבו שם דברים כאלה. תראה, זה לא המבדל של פעם, זה לא המבדל של פעם שהיד העיקרי היה באמת דברים מגזרים בהחלט. תראה,
אז, נתניהו אז נתניהו צודק, מה, בשמו הוא צריך את ימינה בממשלה, אם הציבור הימני הסרוג בסוף הלך להצביע בהמוניו לא לימינה, ואני חושב ש... הציונות הדתי שווה יותר משישה מנדטים, שווה לפחות 12, 13, אולי 15 מנדטים, אולי, אני לא יודע, תקן אותי אתה. ובסוף, אם רק שישה הצביעו לימינה, אז על מי תלינו?
ידידי, בצהל, לא צריך לחזור להתנתקות כדי להבין למה חובה, גם מבחינה מדינית של ארץ ישראל השלמה, וגם מבחינת היהדות, שיהיה מישהו מימין לליכוד, זה כבר הדבר שהוא אפילו אין ספק לגביו, חס וחלילה. אם לא יהיה לנו גורמים, ואתה יודע מה, אולי לא נורא שיהיו בצד של האופוזיציה, שיאתגרו את הממשלה הזאת מבחינת, מצד ימין, וגם מבחינת היהדות של האופי היהודי של המדינה.
טוב, החרדים יצטרכו לעבוד קשה, כי באמת, יאתגרו אותם לא מעט עם הסיפורים, עם חילולי שבת, ומה לא. זה ודאי, שתקופה מעניינת תהיה כאן. טוב, נקווה אבל שגם כחול לבן יצטרפו למאמץ כן לקדם את מה שצריך לקדם, כי הוא אולי אילו עימותים על רקע של דת ומדינה, כשלא כל הממשלה היא ימנית מסורתית דתית, אלא גם גורמים מהצד השני, אבל חלק לא קטן מאנשי כחול לבן דווקא אוהדים את המסורת, לא המנותקים כמו של יש עתיד.
המינויים המעניינים, אם אתה מסתכל על המינויים שלהם, הרבה אנשים שאולי מגיעים מתוך הציונות הדתית, קשורים לקהל הדתי, בהחלט. אבל אנחנו רואים את הקו הכללי, אנחנו רואים את ניסנקורן שיהיה במשפטים, תראה, לא נתנו לימינה.
זה כבר לא עניין דתי, רגע, ניסנקורן זה לא עניין של דת, ניסנקורן זה נטו פוליטיקה ומשפט, זה שונה לגמרי, למרות שגם בנקודה הזאת.
הכל נוגע לזה.
נכון, אבל זה לא הנושא הדתי שאנחנו מדברים עליו, זה לא נושא של חילולי שבת, זה לא נושא של... טוב, יהיה פה מעניין. ככל שמתחיל הקיץ חם, גם הקיץ יהיה חם פוליטית, אני חושב. יוני קמפינסקי, ערוץ 7, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב, תודה.
תודה, תודה. הזכרנו חם, אז אל תשכחו לא לצאת לשמש, אם לא לצאת החוצה חום אימים, תשתו הרבה מים. ומערכת החינוך, פחות החרדית, המערכות עדיין לא חזרו לשגרה ולאט לאט חוזרים. תבדקו כל אחד ואחד, תבדקו עם מנהלי בתי הספר, מנהלות בתי הספר והחיידרים והגנים והמעונות, מי חזר, מי חוזר, מתי חוזרים, ולאט לאט מנסים לחזור לשגרה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
לא בוקר טוב, בצלאל.
טוב, כמה עניינים ביטחוניים ככה על הבוקר?
כן, קודם כל ניסיון פיגוע, למעשה פיגוע לכל דבר שמתרחש בליל שבת, כאשר מחבלים משליחים עם מספר מטעני חבלה לעבר עמדה של צה"ל, הכוח לא נפגע. האירועים המרכזיים מתחוללים גם בבוקר כמו ביממות האחרונות באזור מחנה הפליטים אל ערוב, למעשה לכל גזרת חברון. זאת גזרה של החמאס, והם מרימים שם, כפי שאומרים בצהל הבוקר הזה, את הראש. כלומר, אם חשבנו שחודשיים פחות או יותר היה שקט בגלל הקורונה, ובאמת הרשות הפלסטינית עבדה שם בצורה מאוד מציאותית, אתה רואה שהשטח שם מתעורר. לא רק בגלל חודש הרמדאן, כל האירועים מסביב מדליקים את השטח, גם העימותים שהיו
הם בחנה. הם ישבו בשקט הרבה זמן, הקורונה השאירה גם אותם בבית. כמה אפשר להתאפק?
ואני מוכרח להגיד לך שראיתי שם בכמה וכמה מעברים שהייתי בשבוע שעבר בכניסות לרמלה, אתה רואה את הפלסטינאים במסעיות, כולם עם מסכות, אין ויתורים שם, שם נוקשות מוחלטת, אבל מתחת לפני השטח בערה יש כל הזמן, והם יוצאים עכשיו החוצה, גם ידועי בקוקי תבירה, גם אבנים, גם האירוע שראינו שבוע שעבר בכפר יבד בצבא השומרון, אגב גם שם נמשכת הפעילות של צהל, ישנם בידי מערכת הביטחון מבוקשים רבים, כ-25 מבוקשים, לפי הערכה של צהל, אחד המחבלים שידע את האבן נמצא בידיהם, אבל להגיד את זה בצורה מוחלטת, עדיין הם לא מוצאים הודעה כזאת, לכן נשאיר את זה בצורה הזאת. בסופו של דבר, די רגוע בכל הגזרות, אבל שוב, זה מתחת לפני השטח, מתחת לפני השטח, בהחלט ישנה פעילות עוינת בכל
העת. טוב, הזכרנו קורונה, ואנחנו מדברים כל הזמן על החזרה לשגרה, ומי חוזר לשגרה, וגם התיירות, אתה מזהה כבר ניצני חזרה, טיסות, הצימרים כבר נפתחו, תיירים עוד לא נראה כאן, כי חל איסור על מי שאינו ישראלי להגיע לישראל, אנחנו רואים אבל איזשהם ניצנים?
כן, רואים הרבה יותר מאשר ניצנים. תשמע, קודם כל לפי הבדיקות של משרד הבריאות, הם מאשרים למעשה את פתיחת בתי המלון, מאזור שבועות, ואני שומע ממנהלי בתי מלון שהערכות שלהם בשיאה. עדיין הם לא קיבלו תשובה סופית, האם זה יהיה עם מסעדות או עם, עם חדרי אוכל, עם מקומות פתוחים, אבל אני מניח שברגע שיפתחו את המסעדות, וזה קורה בשבוע הבא, אז זאת הערכה גם במערכת הבריאות וגם במשרד התיירות, שגם כאן היא תהיה הרבה יותר פתיחות, ולכן כל המערך הגדול הזה נכנס לפעולה. בכל הרשתות, למעשה אתה רואה שבתי מלון שלמים נפתחים, ישנם הרבה מאוד הזמנות, ישנם הרבה מאוד פעילויות, גם אתרי התיירות. היום אני יכול לקבל, קיבלתי תמונה הבוקר הזה, ואפשר לספר רק על רשות הטבע והגנים כדוגמה, שמרבית האתרים שלהם כבר פתוחים, נכון שזה הרשמה מראש, ביום שישי נסעתי לבדוק איך זה בא בידי ביטוי בשטח, אז יש שם צידים שמאפשרים לכל משפחה או לכמה משפחות להגיע לפרק זמן של 3 שעות, בלהיות בתוך הגנים הלאומיים כדי לאפשר לעוד אנשים להיכנס, אבל בהחלט אפשר לראות מעבר לפילו ניצנים, אפשר לראות כבר פריחה ממש בתחום הזה של התיירות. הישראלים משווים לטבע, לנוף, למים, וכאשר הכנרת מלאה, חסרים לה 8.5 סנטימטרים הבוקר הזה, אז אתה מבין שאנשים שואטים לכל המסגרת הזאת, לכל פעילות, מחפשים את כל המסגרת הזאת שנקראת טבע בכללותה.
ולאט לאט נראה את הכל חזר לעצמו, לקדמותו, נקווה מאוד, וכמובן הכל בכפוף לזה שאנשים ישמרו על הכללים ולהוראות, כי בינתיים באזורים מסוימים אנחנו רואים ממש הפרות מוחלטות של כל הכללים, כי אנשים מרגישים שדי כמה אפשר, וגם רואים את מה שקורה מסביב, אין חולים, והמספרים יורדים ומשתחררים, אבל זה לא נכון לעשות את זה בצורה בלתי מבוקרת. אנחנו רואים את חופי הים, רואים את הקניונים, לא מה שצריך היה להיות, אבל
הם מרובים לפי החוק, הם יפתחו.
כן, טוב, לא, אני רק מחפש את השוטרים שם לראות אם הם באים. מחפש לראות כמה השוטרים באים בצורה אקטיבית לפזר אנשים מחופי הים, כמו שבאו לבתי הכנסת פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. קובי פינקלר, תודה, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב.
אחרי הפרסמות נדבר גם על בתי הכנסת שאולי פתחו בקרוב. מה זה אולי? בטוח שיפתחו, השאלה מתי. וגם עוד כמה עניינים שקשורים לקורונה. שיחה מעניינת, תכף.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. פתוח ובטוח. קניון סנטר וואן מזמין אתכם לבוא ולהנות מחוויית קנייה נעימה ובטוחה. בהתאם להוראות משרד הבריאות, תוך שמירה על כללי הבטיחות בשבילכם. מחכים לכם בחנויות הקניון עם הטבות, מבצעים והרבה געגועים. פותחים קיץ בריא בקניון סנטר וואן, ירמיהו 43 ירושלים.
קרקע להשקעה בפרדס חנה כרכור רק ב-119 אלף שקלים, ורק במלכה השקעות. חייגו עכשיו ועשו את עסקת חייכם. כוכבית 57-51.
שלום לכל מי שהצליח להתחבר להרצאה, ותודה לנתיב על השירות המושלם.
רוצים להתחבר לאינטרנט מהיר וגם כשר? חייגו עכשיו לנתיב, וקבלו מגוון אפשרויות ללמידה וחיבור מרחוק לצורכי עבודה, בחשרות בית הדין של הרב ניסים קרליץ. למזמינים נתיב חודש ניסיון חינם, אז בחרו את הנתיב שלכם וצאו לדרך. חייגו עכשיו לנתיב, כוכבית 5365, כוכבית 5365.
שלום, אני אחיה בן 13 מירושלים. האבא שלי ממשפחת מגדלור מאמין שאני מאוד מוכשר. אני מקבל אינסוף חוגים, העשרה לימודית וקידום, רכיבה, אולפן, אומנות, מחשבים וספורט. לרגע לא משעמם פה. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרבו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבתא מגדלור, 072-213-2777.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית כוכבית 6031. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית לתת זה לקבל, מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031, זכותו תגן עלינו אמן.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. פתחנו קו חם לילדי הבית החם. בקו מועברים להם סיפורים, הפעלות ותוכניות. וכן יש מענה להורים המתמודדים. הם מקבלים עזרה, ייעוץ ותמיכה נפשית. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית.
כולם כבר יודעים שטורנדו סמארט הוא הטורנדו הכי שקט שיש. כמה שקט? ככה שקט.
סדרת טורנדו סמארט בטכנולוגיית SQ, המסכן הכי חדשני וחכם שיצרנו, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה.
טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
אתם או ילדיכם סובלים מחרדות או דיכאון עקב המצב? היום ב-10 בבוקר תתארח באולפן דוקטור נתנאל, מהמרכז לשיפור תפקודי המוח, Alpha Brain Center, ותשיב לשאלות המאזינים בנושא התמודדות עם חרדות, דיכאון ועוד. הבוקר ב-10, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:42, שלום, בוקר טוב לדוקטור יפעת אבדי.
אהלן, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. מומחית באפידמיולוגיה מולקולרית.
אפידמיולוגיה, ויש לי גם תואר שני בביולוגיה מולקולרית, כן.
טוב, את עוקבת אחרי סיפור הקורונה, גם מעבר לעוקבת, גם אני מניח, היית בתוך לוחמי הרפואה, בתוך הצוותות שלא הפסיקו לעבוד בחודשים האחרונים?
אני בדרך כלל לא, אני חוקרת, אני לא...
אוקיי, מצד של החוקרת. וכשאת חוקרת את החודשיים האחרונים שעברנו כאן, עברנו תקופה לא פשוטה, הרבה אנשים שהיו בחרדות, מה יהיה ואיך זה יתפתח, וברוך השם אנחנו יכולים לסמן את הסיפור הזה כמעט מאחורינו, עדיין לא לגמרי. ואתמול ראיתי איזשהו רעיון איתך איפשהו, עם דוקטור, עם דני וידיסלבסקי, שבו את בעצם אומרת, אנחנו צריכים להודות לחרדים שספגו את הקורונה יותר מכולם.
נכון.
תסבירי לנו.
ולא רק זה. תראה, לפחות באפידמיה הזו, הפנדמיה הזאת, אחד הדברים שמאוד מאוד ברורים, זה שהיא קטלנית בגיל המאוד מבוגר. ככל שהאוכלוסייה שלך במבנה, הגיל שלה, הוא יותר צעיר, ככה האוכלוסייה בעצם יותר מוגנת. אני אתן לך סתם דוגמה, כדי שאנשים יבינו. אם למשל אוכלוסיית מדינת ישראל כולה, הייתה חבר'ה צעירים בני 30 ובריאים, אז לא היינו מתעסקים הרבה עם הקורונה, נכון? שיעורי ההדבקה היו כמו, אתה יודע, עולים ברגיל, אקספוננציאלי מה שנקרא, לעומת זאת, האנשים שהם צריכים אשפוז, הנשמה, אתה יודע, צריכים טיפול יותר אינטנסיבי, זה אנשים המבוגרים. אין לך מבוגרים וחולים באוכלוסייה, סביר להניח שלא היית צריך כמעט לאנשים אף אחד. ככל שהמבנה של האוכלוסייה הוא יותר צעיר, אפשר לראות את זה במדינות בעולם, ככה שיעורי התמותה היו הרבה יותר נמוכים.
ולכן, מכיוון שהציבור הישראלי, או הייתה נכון, הציבור החרדי, החציון שלו מאוד נמוך, רובו צעיר, כך גם להבדיל במגזר הערבי, ברגע שהמגזרים האלה, בגלל הצפיפות שבה כולנו גרים וכולי, בסוף בסוף מי שניצל מכך שלא הייתה התפשטות יותר גבוהה, או יותר נכון, מי שספג את זה בגדול, היה הציבור החרדי בעיקר.
כן, הגיל החציוני אצל החרדים הוא 16, שזה אומר 50% מהאוכלוסייה החרדית הוא יותר צעיר מגיל 16. אצל הערבים דרך אגב זה 22, ויהודים ללא חרדים הוא 34. בסך הכל במדינת ישראל זה בערך 31.
עכשיו, רגע, אבל זה אומר שגם הציבור הצעיר, אותם צעירים מתחת ל-16 או ל-22, גם נדבקו, אבל עברו את זה בקלות יותר, בגלל שהגוף חסון יותר, חסין יותר נכון, לומר, בלי מחלות רקע כמו שיש למבוגרים, בלי כל הקשיים הרפואיים האחרים שיש למבוגרים, ולכן הם עברו את זה בקלות יותר, אבל איך זה בא, איך זה בא להשפיע לנו על כל המדינה?
אם אנחנו אמורים שיהיה לנו מספר, והמספר הזה הוא מספר קבוע, של אנשים שנדבקים ומחלימים, כדי שהמדינה יהיה לה את החיסון הנזקק, בהיעדר חיסון, אתה יודע, שהם יצרים אותו במפעלים או בכאלה דברים, אז בעצם מה שמגן עלינו זה מספר האנשים שנדבקו והחלימו.
איך בדיוק?
Okay. כי חיסון העדר, אני לא אוהבת להשתמש במונחים הגבוהים האלה, אבל חיסון העדר, שזה כשבהיעדר חיסון זה מה שנותן לך חיסון, אוקיי? זה אומר שיש מספר מסוים של אנשים באוכלוסייה, ואפשר לחשב אותו, שהוא צריך להידבק ולהחלים, על מנת שהווירוס לא יהיה לו יותר בשר להתפשט באוכלוסייה.
הבנתי, וברגע שכל האחרים מבודדים מהם, מרוחקים מהם, זה לא מתפשט הלאה, אבל הם נדבקו, הם החיסון, הם בעצם המגן או חומת המגן של כלל האוכלוסייה.
כן, אני חושבת שהסיבה, שבגללה מדינת ישראל, הסיבה העיקרית, יש עוד כמה סיבות טובות, אבל הסיבה העיקרית, זה באמת אבני הגיל הצעיר בישראל. ואני חושבת שהגיל הצעיר בישראל, הוא בזכות הדתיים, גם לערבים יש תרומה, אבל הדתיים, כשהגיל החציוני במגזר החרדי הוא 16, תשמע, אי אפשר להתפקח עם הנתון הזה, תסתכל בירדן, ששיעורי התמותה שם על המיליון, עם בין הנמוכים בעולם, הגיל החציוני שם הוא 22.
גם אותה סיבה של צעירים. איטליה למשל, צפון איטליה שקיבלה את המכה,
47,
אנשים מבוגרים יותר.
47.
עכשיו, בדקת עוד מדינות? ארצות הברית למשל, שגם, זה לא נראה שהולך להיגמר, כמה שם?
לא, אני ארצות הברית, אני פחות, כי זו מדינה שהיא, זה 50 ומשהו מדינות, הם נכנסו יותר מאוחר. אני יכולה להגיד לך שאם אתה מסתכל על מדינות כמו גרמניה, כמו שוודיה, כמו בריטניה, כמו הולנד, כמו צרפת, כמו בלגיה, כמו ספרד, הגיל החציוני נניח סתם בספרד הוא 45, באיטליה הוא 47.3, בהולנד הוא 43, בשוויץ הוא 43. המדינות האלה הן מדינות מבוגרות יותר.
וגם ניו יורק כמדינה?
אני מודה שבארצות הברית לא נגעתי, כי שם המערכות הבריאות הן קודם כל שונות משלנו.
ושונות גם מאירופה.
כן, הן משונות לגמרי.
כן. עכשיו זה אומר, אם אנחנו לוקחים את מה שאת אומרת כמשהו מובהק ושלפיו צריך לפעול, אם ככה אפשר לפתוח את המדינה לגמרי עכשיו.
תראה, אני תמיד, מתחילת המגפה, זה לא חוכמה בדיעבד, כן? כי בתחילת המגפה, גם בתחילת מרץ וסוף פברואר, ידעו בעולם שבעצם מי שיפגע או מי שיצטרך את אותן מכונות הנשמה, זה אנשים מבוגרים עם מחלות רקע קשות. כשאתה יודע שהגיל החציוני במדינת ישראל הוא צעיר, ויש לך גבולות ברורים, מדינת ישראל היא מדינה עם גבולות ברורים, נכנסנו באופן יחסי מאוחר, כדי בהשוואה למדינות אחרות, לתוך המגפה הזאת, ידענו, הכרנו את היתרונות האלה, ואני חושבת שאם היו מטפלים, או את כל המשאבים, היו שמים בעצם בקרב אנשים שהם מבוגרים מעל גיל 65, ואנשים מחלות רקע קשות, יכולנו לנהל את זה יותר, יותר טוב, יותר יעיל כמובן. והיינו נותנים לחבר'ה הצעירים לעשות את העבודה.
טוב, כשישבת בטח עם משרד הבריאות, היו לך שיחות עם גורמים במשרד הבריאות בכל התקופה הזו, הנושא הזה עלה על סדר היום? מה שדיברנו קודם, ציבור חרדי שהופך להיות החיסון של המדינה?
אני רוצה לומר משהו. לא יצא לי לדבר עם גורמים במשרד הבריאות שהם קובעי מדיניות או משפיעים על קביעת המדיניות. אני חושבת שהיה פה איזשהו, גם בתקשורת אגב, היה פה איזושהי, מישהו תפס איזושהי עמדה, אוקיי, התבצר בעמדתו, ולא הייתה אופציה להשמיע דעה אחרת. הסיבה שהעליתי את זה דרך אגב בפייסבוק לפני 3 שבועות, גם העליתי פוסט ב-23 במרץ, זה כי לא הייתה לי ברירה, אני לא, בדרך כלל לא נמצאת ברשתות החברתיות, אבל הבנתי שזאת הדרך היחידה להשמיע קול. אני כשראיתי מה שעושים, או מה שאמרו לפחות בתקשורת, על בני ברק, זה מאוד מאוד חרה לי. כי אני חושבת שאם אנחנו הצלחנו, אתה יודע, זה לא, אף אדם לא יכול לקחת על עצמו את הקרדיט שהוא עצר התפשטות של נגיף, אתה יכול להגיד
בקטע. אני אגיד לך מה, צריך לומר תודה לקדוש ברוך הוא, זה הוא ואין בלתו.
אני חושבת שלמי שצריך להודות כרגע, באמת, זה למגזר הדתי, בזכות המגזר הדתי, אנחנו מדינה צעירה מאוד, בזכותה.
הבנתי. טוב, בקיצור, כן, לא תמיד אנחנו מבינים דברים שמתרחשים, ורק בפרספקטיב לאחור אפשר לראות מה היה ולמה ואיך נגזר עלינו להיות מדינה צעירה, ושהציבור הדתי הוא ציבור צעיר, ובסוף, בסוף, את אומרת, זה מה ש...
אני לא חושבת שבסוף, או אני אומרת את זה, גם אמרתי את זה בזמן אמת. הגיל החציוני בישראל היה ידוע גם לפני חודשיים, זה לא משהו שהתפתח עם הזמן.
תקפו את החרדים בתקופת המשבר הזה, אני מקווה שעכשיו לא ייקחו את הנושא הזה ויגידו, מה? רוב הנדבקים היו חרדים, הרי כ-70% מהנדבקים היו חרדים בסופו של דבר, בגללם סגרנו את כל המדינה, אז צריך להסביר להם, כן, בגללם סגרנו, והם היו חומת המגן של כלל האוכלוסייה, פשוט מאוד.
לא היו, עדיין לא היה צריך לסגור את כל המדינה.
טוב, היינו שם. בסדר, אבל היינו שם, כי לא ידעו, בואי, בתחילת הדרך מישהו ידע ל...
ידעו... שזה קטלני במבוגרים?
כן, אבל בתוך משבר כזה ולחץ וחרדה וכולם בלחץ, מה לעשות ואיך לעשות, דבר ראשון סוגרים, לאט לאט משחררים.
לא, 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 לא. אני לא חושבת שגוף מקצועי צריך לפעול מתוך לחץ ופאניקה. דווקא ההפך, מדינת ישראל היו לה יתרונות מאוד גדולים במגפה הזאת, בניגוד למדינות אחרות, ויכולנו להשתמש ביתרונות האלה. אני לא חושבת שצריך לנהל את זה מתוך, כמו שאתה אומר, מתוך כן, כזה פאניקה, למש... פחד,
לא, ברור שלא, אבל אתה יודע, את הציבור, אני מדבר על הציבור, טוב, אבל להמשיך לסגור את המדינה, נכון?
להמשיך עוד קצת. לסגור את המדינה?
לא, מפני אני... תיירים, טוב, ולא לאפשר לישראלים לצאת שלא ידבקו.
אתה לא רוצה לייבא לפה חולים.
כן, כן, אני מדבר עכשיו, תקופה, עוד תקופה מסוימת, לא דיברתי על באופן כלל.
אני חושבת שאם אנשים צעירים ובריאים ישמרו על כללים פשוטים, אוקיי, כמו שימוש במסכה, כמו דיסטנס חברתי, אני חושבת שאתה יכול, פשוט, כל מה שאתה עושה זה אתה מעט את הקצב. זה הכל, אתה לא משנה את מספר הנדבקים שאמורים להידבק, שזה דבר שהוא מאוד חשוב שאנשים ידעו אותו. מספר שאנשים צריכים להידבק ולהחלים הוא קבוע. הקצב, פעולות המנע אמורות להשפיע על הקצב.
טוב, מעניין מאוד, מעניין מאוד. אנחנו עושים את השיחה ככה בסוף המשבר, בסוף התקופה. לא יודע אם היינו יכולים... את אולי היית בתובנות האלה גם בתחילת הדרך, אבל מעניין להסתכל על זה באמת בפרספקטיבה לאחור כשאנחנו נמצאים בשלב שבו אנחנו נמצאים. דוקטור יפעת עבאדי, תודה רבה לך.
תודה לכם.
שנהיה בריאים כולם.
שער כוח, ביי.
תודה, תודה. יום טוב. אנחנו חותמים, רצינו עוד לעסוק בבתי הכנסת, שאולי צריך כבר לפתוח. אולי עם איזשהו מתווה שכל אחד יחתום בכניסה לבית הכנסת על הצהרת בריאות, אבל עוד הצהרה חשובה מאוד, והיא הצהרה שיותר לא מדברים בבתי הכנסת, אף אחד לא. תראו מה קרה לנו, נשארנו מחוץ לבתי הכנסת עם מחסום לפה בחצרות הבתים. אז זה מה שאולי הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מכולנו, ללא יוצא מן הכלל. טוב, חותמים את מהדורת הבוקר, היום יום של הקמת ממשלה, נעביר כאן בשידור חי במהלך היום, תעקבו אחרי השידורים שלנו, תודה לאסתי פלד, אבי גדלוביץ' ומוטי קופפר. תודה לכם שהייתם איתנו. שיהיה לכולנו בוקר טוב, בוקר שקט, יום שקט, ולשתות הרבה מים, חם, חם בחוץ. תשמרו על עצמכם. בוקר טוב.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 3239.
במיוחד בימים אלו, חשוב שתקבל מה שמגיע לך מהביטוח הלאומי ומחברות הביטוח. במימוש זכויות רפואיות, אתה צריך את לבנת פורנה אמיתית.
כוכבית 2468, לבנת פורן.
שמעתם את התחזית? אנו בימי שרב קיצוני. כל אש קטנה עלולה להפוך לשריפה גדולה. כדי למנוע את סכנת התפשטות השריפות, חובה להקפיד על כללי הבטיחות. הימנעו מהדלקת אש ביערות, בחורשים ובשטחים פתוחים. שמרו על הטבע ועל החיים. זו האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
מה הפכה?
מהפכת המחירים של המשקפיים נמשכת. משקפיקס, חנות המשקפיים הזולה בישראל, מסגרות ב-100 שקלים בלבד. מולטיפוקל מ-480 שקלים בלבד. עדשות מגע 6 יחידות, רק 45 שקלים. מוזמנים לחגוג איתנו, בארונוביץ' 10, בני ברק.
משקפיקס.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל. מזגני תדירן, טורנדו, אלקו, קולר ואלקטרה בהנחות ענקיות וגם 5 שנות אחריות על ההתקנה. ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
חדשות JDN, הכי מעודכן, הכי מעניין והיחיד שמאושר לגלישה בכל הסינונים.
יחד נעבור את התקופה הזאת בשלום. אנחנו נאבקים עבור הזכויות המגיעות לכם בביטוח לאומי, מס הכנסה ובחברות הביטוח. פגישות וליווי אישי על פי הנחיות משרד הבריאות. החברה המרכזית למימון זכויות, קו חירום מורחב, כוכבית 500.
השירות הלא משפטי.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. רוצה להגיע לרמה הגבוהה ביותר בלימודים ובתעסוקה? רוצה פרנסה בכבוד במקצועות המובילים ביותר? אנחנו נראה לך את הדרך. זה הזמן לקבל החלטות, להמשיך בחיים שלך. תירשם עכשיו למסלול ברור ויציב. בחר את המכינה בשבילך. מכינה להנדסה ומחשבים, מכינה לסיעוד, מכינה לניהול וחשבונאות. כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה, המרכז האקדמי לב. כוכבית 3239.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669. 072-393-9669. וידה זה חיים.
מאזינים יקרים, כמעט כל המדינה בפאניקה. לא מפסיקים לדבר על הקורונה ואיך היא תשפיע על הכלכלה. ומה איתכם? איך היא תשפיע עליכם? שלום רב, קנדה ואתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות, מקבוצת א' אהרוני גרופ. אנחנו שומעים על גלי פיתורים, חופשות כפויות, קיצוצים בשכר. אז דווקא עכשיו חשוב שנבין איך אפשר להקדים תרופה למכה, איך אפשר להמשיך כרגיל, בלי שהמשכנתה וההלוואות שאנחנו משלמים כל חודש יכניסו אותנו לחובות. בנק ישראל נתן לנו אישור להגדיל את אחוזי המימון, ולכן שווה לנצל את זה כאן ועכשיו. אור משכנתאות מאחדים לכם בתהליך חכם ורווחי את כל ההלוואות שלכם לתוך המשכנתה, מסדרים לכם הכל מחדש תחת החזר אחד שתואם את היכולות של המשפחה שלכם בהתאם להכנסות שלה. פעולה כזו מורידה את ההחזר החודשי בהמון כסף ונותנת לכם שקט כלכלי. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
אבא, אמא, מירי, צביקי, מיכל, יונתן, כל המשפחה אוהבת את הרכות המלטפת. נקה 7, סדרת תחליבי רחצה עם 25% לחות, למגע רך וקטיפתי. נקה 7, תחליבי רחצה במגוון ניחוחות מפנקים. תענוג אמיתי, נקה 7.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. עצמאים, הפעימה השנייה של המענק יוצאת לדרך, חלק מתוכנית הסיוע למשק בסך 80 מיליארד שקלים. הפעם תוכלו לקבל מענק עד 10,500 שקלים. תקרת הזכאות הועלתה להכנסה חייבת של מיליון שקלים בשנה, וכוללת שכירים בעלי שליטה. שימו לב, מענק זה מיועד גם לזכאי הפעימה הראשונה וגם למבקשים חדשים. ייכנסו לאתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה ותקבלו את המענק בקליק. משרד האוצר, רשות המיסים ומשרד ראש הממשלה.
אתם או ילדיכם סובלים מחרדות או דיכאון עקב המצב? היום ב-10 בבוקר תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center ותשיב לשאלות המאזינים בנושא התמודדות עם חרדות, דיכאון ועוד. הבוקר ב-10 כאן בכל חי.
כל חי תמיד
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. מערכת החינוך חזרה